אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר שכל הפועל בעמוד 32. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קאבס.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 32, מאמר שכל הפועל. מה שכתוב, שכל אדם מחויב להשיג שורש נשמתו. פירוש, שתכלית הנרצה והמקווה מהבורא, מהנברא, היא הדבקות במידותיו בו יתברך. כמו שכתוב, הוא לדבקה בו.
זאת אומרת, כל אחד, לא חשוב מי ומה, כן? לא ידח מנידח, וכולם צריכים לחזור לשורשו. כל הרצון לקבל הכללי, דומם, צומח, חי ואדם, חייבים לחזור, כל המציאות חייבת לחזור להשורש. כן? שבכלל יצא מהשורש בדמיון שלה, ובמעמד שלה להתגבר על הדמיון הזה, שכאילו מפריד אותה מהשורש, חייבת לסלק את הדמיון הזה, ההסתרה מה שנקרא, ולחזור לשורשה, בהרגשתה. כל המציאות כך חייבת לחזור. במציאות הזאת יש דרגות. הרצון, סך הכל כל המציאות היא הרצון, ובתוך הרצון הזה ישנם דרגות שנקראות שורש א' ב' ג' ד', או דומם צומח חי מדבר. הרצון שיכול לממש את העבודה הזאת הוא נקרא דרגת המדבר, הרצון מבחינת ד' הגדול ביותר. רצונות הקודמים נטולים הם מהבחירה ומהעבודה ומהיגיעה ומהמימוש, שלא יכולים למשוך את האור, לחייב את האור, לחייב את הבורא, שיביא האור, שישנה אותם, שיסלק הסתרה, לא חשוב באיזה צורה אנחנו מדברים. אז רק אדם הוא המסוגל להביא את עצמו וכל המציאות לתיקון, לחזרה לאותה הרגשת השורש, או לסילוק ההסתרה. ובתוך הבני אדם ישנם גם כן דרגות של דומם צומח חי מדבר, שאדם שבאדם הוא בעצם המבצע. זאת אומרת שבתוך הבני אדם ישנם כאלו שהם המבצעים את הפעולות ומשפיעים על האחרים, מושכים את האחרים, והאחרים הם מושכים כבר את ה חי וצומח ודומם. וכך כולם חוזרים לשורש אחד. וזו הדרך. אז זה שכולם צריכים להגיע לשורשו האחד הזה, ברור. זה שכולם צריכים להגיע לדביקות, ברור. אבל לכל אחד, גם במימוש העבודה, בתהליך, וגם בצורה הסופית, יש שוני, תלוי כל אחד מתוך השורש נשמתו, מהרצון שלו, בדיוק איך שהוא חוזר, כמה שהוא דבוק, מה תפקידו ומעלתו. ודאי שמדברים רק בצורות שחוזרים, באיך שאנחנו ממלאים את עצמנו, כמו בפאזל נגיד, או שכל אחד מאיתנו איך שהוא מסיר את ההסתרה וחוזר למקומו. אחר כך במקומו, אז ודאי שכשאנחנו חוזרים, אנחנו מתחילים להבין שאין הבדל גדול קטן, ולאיזה כל אחד שייך רצון. כל הדברים האלה הם חשובים בזמן העבודה, בזמן הפעולות, בזמן החזרה לשורש. מה שאם כן נכללים בשורש, ושם כבר נעלמים כל ההבדלים בין כולם. נעשה כוח אחד, רצון אחד, אור אחד, מציאות אחד, ובשמו אחד. כן.
מה אדם מרגיש שהוא מגלה את שורש הנשמה שלו?
מידת ההשפעה שלו. זה נקרא שורש נשמה, מידת ההשפעה. לא, לא, לא שורש אני מגלה ממש, אלא לאט לאט אני מגלה כמה שאני מסוגל להשפיע, זה נקרא שאני מגלה את הנשמה שלו. נשמה של, נשמה זה נקרא השפעה. חלק אלוקה ממעל. מה זה חלק אלוקה ממעל? האלוקים זה, 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 זה דרגת הבינה, זה תכונת ההשפעה, השלמה המלאה, כמה שאני, המלכות, הרצון לקבל, יכול להידמות לבינה, להשפעה, זה נקרא שאני רוכש את הנשמה שלי. נגיד שהרצון לקבל שלי ב-10% מסוגל להשפיע. אז רכשתי את, את הנשמה שלי ב-10% ממידתה האמיתי. אני לא יודע המידה האמיתית שלה, אבל זה בינתיים הנשמה שלי. בחלק הזה שאני נמצא בהשפעה, אני בזה דבוק לבורא, אני דומה לבורא, לכן זה נקרא חלק אלוקה ממעל. זה פשוט, זה נקרא נשמה. מי שלא נמצא בהשפעה, אין לו רצון לקבל בגרם אחד, במאומה שנמצא בהשפעה, אז אין לו נשמה, יש לו רק רשימו. זאת אומרת, פוטנציאל שיכול מתוך זה לגדל את הנשמה. יכול, מתי? נו, מתי שיתנו לו תנאים, מתי שהגיע לפי הסדר המדרגות, זמנו גם כן להיכנס לפעולות. כן?
אדם שהוא משיג את שורש הנשמה שלו, זה מקנה לו איזה שהם יכולות בחיים שאין לאנשים אחרים?
בחיים שלנו?
כן, בחיים.
לא.
צריכים להשיג את שורש הנשמה עכשיו, בחיים, נכון? לא אחרי שמתים.
ודאי, בלבד. אין מתים, אין דבר כזה. חי ומת על הגוף שלנו, זה לא, בכלל לא שייך לנשמה. הגוף זה כאילו משהו המלווה, נותנים לך בינתיים הזדמנות לעבוד על הנשמה. אבל עבודה על הנשמה היא בכלל לא שייכת להגוף. צריכים כמה שיותר לנתק זה מזה. השאלה אני לא מבין.
כתוב פה שכל אדם מחויב להשיג את שורש נשמתו.
כן.
אז אני אומר, נגיד שמישהו הצליח לעשות את זה והשיג את שורש נשמתו.
כן.
ואני נגיד לא הצלחתי.
כן.
מה ההבדל ביני לבינו? מה ההבדל עכשיו בין אחד שעשה את זה לאחד שעוד לא עשה את זה?
אני לא יודע מה, על מה אתה שואל בדיוק. מה ההבדל? יכול להיות שאני עשיתי המון פעולות בעולם ולא חשבתי ולא רציתי ולא נתנו לי ולא הצלחתי, שזה בכלל היה תלוי בי או לא תלוי בי. יש בזה הרבה מאוד שאלות. מה קורה? כן? כי אם אנחנו מדברים שכולם כבובות, כולם כאיזה מין שאין להם בחירה חופשית, אז אנשים מתגלגלים לעולם הזה, לחיים גשמיים, בימיים, בינתיים רצון לקבל שלהם גודל, עד שהם מתחילים להיכנס לאיזה יאושים מיוחדים, מכוונים להתגלות הנקודה של הנשמה, נקודה שבלב, מה שנקרא, או אפילו לא נקודה שבלב, שמתוך האיסורים האלה הם מתחילים לחפש איך בכל זאת להגיע לאיזה מילואים, ואז הם מצטרפים לאנשים שיש בהם נשמה. כך בפנים רצון לקבל לעובד. חלק מהאנושות מתחילה לרכוש בחירה חופשית. בחירה חופשית זה נקרא שהם כביכול פועלים בצורה חופשית מהבורא. ממי הם חופשיים? מרצון לקבל שלהם, אבל מי הוא הרצון לקבל שלהם? הבורא מחזיק אותו. זאת אומרת, אני מתחיל להיות חופשי ממנו, אני מתחיל להיות בזה עצמאי, ממנו, מהבורא, שאני מתעלה מעל האגו שלי, מי מנהל את האגו שלי? הוא. אז ישנם אנשים שהם הופכים להיות פעילים עצמאיים, שהם רוצים בעצמם להבין ולהכיר מה קורה, ובעצמם רוצים להשתתף בזה. אני לא רוצה שהבורא ינהל אותי, אני רוצה לנהל את עצמי בדיוק כמוהו, אבל אני רוצה. אני מתוך זה מכיר את העבודה שלו, את הפעולות שלו, את המטרות שלו. אני רוצה לנהל את עצמי לבד. מה בזה אני מרוויח? אני מרוויח בזה להידמות לו. אני מרוויח בזה שאני הופך להיות אדם. אבל אני עושה בדיוק אותה עבודה כמו שהוא היה עושה עליי. לכן השאלה, מה הרווח? הרווח רק בזה שאני רוצה בזה לעשות לו נחת רוח. אין כלום חוץ מזה. וישנם אנשים שאין להם את הנשמה מסוג זה, אלה במידות פחותות יותר, שהם יכולות רק לשייך את עצמם להתפתחות. אבל מזה שהם, מה שנקרא, הופכות להיות לאפר תחת רגליהם הצדיקים, הם גם כן מקבלים מזה הערה, השראה, ומבינים שהם נמצאים בתהליך מיוחד, וגם משיגים את הנשמה שלהם. אמנם שהנשמה, כמו שבעולם הזה, יש לך אנשים שמובילים את העולם כביכול, אבל כך בעולם שלנו זה נחשב. וישנם אנשים שפשוט חיים. למה חיים כחיים? מה יש כאן לחשוב? להרוויח לחם ולחיות מזה. זה מה שהם עושים, ולא מרגישים חיסרון יותר מזה. זה 99.9% כאלו מהעולם. אז, אבל בהתחברות בין כולם, סך הכל כל אחד משיג את השורש שלו במלכות הכללית. ובהתכללות כולם מרגישים שהם נמצאים בעולם אחד. ודאי שיש הבדל גדול מאיזה מדענים גדולים, פילוסופים, הוגי דעות, כאלה שהם מבינים בעולם, לבין איזה מטאטא רחוב, שמעון מן השוק ורבי שמעון. יש הבדל. מה הוא יודע שמעון מהשוק? למכור אבטיחים ולראות כדורגל. אין לו כלום חוץ מזה. פשוט אין, לא נמצא בו. לא שהוא אשם או לא אשם, אין מה לזלזל בו. זה צורת הרצון שכך פועלת. ורבי שמעון, אם הוא לא מכיר את העולם מגובה מלכות אין סוף, זה נקרא אצלו שהוא לא מממש את עצמו. פשוט ככה. מה בו ומה בו? הבדל, הרצון שהבורא ברא ומעורר, הכל על חשבון הבורא. אז אם רבי שמעון מבין שהוא לא יותר בזה מהשמעון מן השוק, כי סך הכל מי הוא, מה כאן בא ותלוי בו, בכלום. אז הוא יוצא שכלפי אותו שמעון מן השוק, והוא ממש אותו דבר. זאת אומרת, הכל על חשבון הבורא. כן.
כשאומרים הביטוי הזה לחזור אל השורש שלך, יש בו איזושהי תחושה של עוגן, של יציבות, של ביטחון. איך זה קשור לשורש הנשמה? הגילוי של שורש הנשמה הוא, איך הוא מתקשר לכאלה תחושות?
זה בצורה אגואיסטית שלנו באמת ככה, כאילו לחזור לבית אמא, שוב להיכנס למשהו חם, בטוח. נכון שככה זה נשמע, לחזור לשורש נשמה. אבל אנחנו שחוזרים לשורש נשמה, אנחנו לא חוזרים באותה הצורה כמו שהיינו פעם, כמו טיפת זרע שנמצאת בידי היוצר. אלא אנחנו חוזרים לשם להיות גדולים, להיות עצמאים, להיות בכל הכוח, בכל התרח, פעמים בגודל שלנו. כבורא אנחנו חוזרים להיות לשם. ולכן זה קצת אחרת ממה שמתארים אנשים במילים האלה, לחזור לשורש. אני חוזר הביתה נכון, אבל אני חוזר הביתה גדול. נו, לא יודע, להיות דבוק לבעל הבית בקומה שווה, באחריות, בעוצמה, בהבנה, בהרגשה שאני לא נבדל מבעל הבית בזה, כי אני עושה כל זה, כל זה באהבה. לכן כשאני חוזר לשורש, אני מצד אחד כמו השורש הזה, כמו שהייתי טיפת זרע, כי כך אני דבוק עליו מצד אחד. מצד שני, אני כולי בגובה שלו, ואחד לא מפריע לשני. האהבה כאן מתקנת לפער. אמן. מצד אחד, אם יש לך רצון לקבל, אז הכי טוב אם אתה טיפת זרע, ואז אין לי כלום, ואני דבוק מפני שהכוח שלו שולט עליי. אבל מצד שני, אם יש לי מסך, אם יש לי כוח להיות עצמאי, אז אני יכול להיות גדול כמוהו, והאהבה שלי מביאה אותי למצב שהגובה שלי, העוצמה שלי לא מפריעה לדבקות בינינו. קצת תמחישו את הדברים. כן,
אנחנו מדברים על גילוי הנשמה בעצם ברשת של הקשר בינינו.
כן,
זאת אומרת, יש משהו משותף פה, שהוא התנאי והוא הבסיס לגילוי המשותף, ויחד עם זה גם כל אחד מגלה את שורש נשמתו בצורה שונה, או שזה אותו גילוי?
זה שאנחנו נכללים עם הרצון הכללי של המציאות, עם הקבוצה נגיד, או אחר כך כל המציאות, ומתחילים להבין שזה בעצם הנשמה שלי, אז לכל אחד כאילו ישנה אותה הנשמה. אבל במידה שכל אחד מרגיש את זה ומממש את זה בצורה אישית, זה כמו העולם הזה. לפנינו לכל אחד יש אותו עולם. בבקשה, תעשה מה שאתה רוצה בו. כן? אבל כל אחד מממש את עצמו בצורה אחרת. אמנם שעולם לכולם אותו עולם. כן.
אנחנו תמיד משווים את זה, נאמר, בדרגת החי או הבהמה, הגוף, נאמר. אז אם אני יודע עכשיו שמגרד לי באוזן, אז כל הגוף יודע שמגרד לי באוזן, או שאני רעב. הכל נמצא באותה מציאות. ואם נאמר עכשיו, אני ומשה נמצאים באותה הרגשת הקבוצה ביחד, אז למה שיהיה לנו משהו שונה שם בתוך הדבר הזה? אם אנחנו נמצאים באותה
איך אתם יכולים להרגיש אותו דבר? אתם מתפעלים כאילו מאותה המציאות, אבל ההתפעלות שלך ושלו זה שונה? היא שונה.
אז זה מה שאני שואל, מה כן משותף עם ככה? אנחנו שנינו עשינו אותה יגיעה, אותו מאמץ, והגענו לאותה הרגשת המציאות המשותפת. מה?
לא. אותה יגיעה, אם אתה עושה איתו, אתם לא יכולים להגיע לאותו מצב, כי אתם שונים. זה כמו שאני נותן לכם איזה תרגיל, כן, לעשות איזשהו, נו, כמו בבית ספר. הוא משקיע חצי שעה, כן? ואתה משקיע שעה וחצי. טוב, כי הוא יותר חכם, יותר זריז, יותר יודע מראש וכו' וכו'. תנאים אחרים, פנימיים וחיצוניים. נו, אז אמנם שאתם מגיעים כאילו לאותה התוצאה, אבל כל אחד ואחד הוא עשה עבודה שונה, הגיעה שונה. עכשיו, הוא עשה הגיעה יותר קלה מפני שהוא יותר חכם. אתה נתת הגיעה יותר קשה, כי אתה פחות ממנו מבריק. כן? אתה נתת הגיעה הרבה יותר קשה כדי להגיע לאותו מצב כמוהו. מגיע לך יותר. יש כאן דברים שאנחנו לא יכולים למדוד אותם. אתה מבין? נו. כן.
אז בלי להיכנס לחשבונות האלה, אז מה?
לא להיכנס. אם לא, אז מה אנחנו מודדים?
אז לא מה אנחנו מודדים, מה אנחנו מרגישים, באיזה מציאות אנחנו נמצאים, בלי עכשיו, באיזה, מה אנחנו יכולים להגיד שזה משותף שלנו, שהנה, אנחנו מדברים על אותו דבר, כאן עכשיו אני אומר, הנה עיפרון, משה עיפרון, אני עיפרון אותו דבר, נכון?
כן.
אני עכשיו רוצה להגיד מצב הקבוצה, או אני רוצה להגיד השלב הבא, או אני רוצה להגיד משהו שהוא שלנו, שהוא לא שלי או שלו, שהוא בינינו.
אז אנחנו מדברים על התפעלות המשותפת בינינו. כן? מה שאנחנו. אלה מה? אתה רוצה ממני לשמוע מי אנחנו באמת, ולא מה שאנחנו מתארים לעצמנו. אני לא יכול להגיד לך את זה. כן.
בקשר למה שהוא שאל, יש שני כיוונים. בעל הסולם בשמעתי, מאמר צדיק ח' כותב כך, שמציאות מקום ברוחניות נקרא מקום מציאות. מטעם שכל מי שבא לשם, היינו למקום ההוא, רואה אותה צורה כמו השני. וכל מדרגה ברוחניות הוא מציאות שכולם רואים המציאות, כמו שכולם שבאים לעיר לונדון, שבאנגליה, כולם רואים מה שיש בעיר ומה שמדברים בעיר. מצד שני הוא כותב בשמעתי במאמר ג' שאין השתנות באור, אלא כל השינויים הם בכלים, היינו בחושנו, שהכל נמדד לפי הדמיון שלנו. ומזה תשכיל, אשר באם יסתכלו אנשים רבים על דבר רוחני אחד, אז כל אחד ישיג לפי הדמיון והחושים שלו, ולכן כל אחד רואה צורה אחרת.
נמשיך. חבר, מה... בוא קצת נתקדם בטקסט, אולי מה שאתם שואלים יהיה שם.
אנחנו ממשיכים בשורה, התברך. ופרשו חזל שזה הדבקות במידותיו התברך. מה הוא רחום וכולי. ועניין מידותיו התברך הם הספירות הקדושות, כידוע, שזה סוד שכל הפועל ומנהג עולמו ומודד להם על ידם השפעתו וטובו התברך. אבל צריך להבין למה נקרא זה דבקות באבורי התברך, ולכאורה הרי זה לימוד באלמה. ואבאר דרך משל, אשר בכל פעולה שבעולם מתדבק ונשאר באותה פעולה אותו שכל הפועל אותה. כמו שבשולחן מושג בחינת שכל של הנגר בחריצותו באומנות זו, אם רב או מעט. כי בעת מלאכתו ערך אותה בבחינת שכלו ומידת שכלו. והמסתכל בפעולה וחושב בשכל התמון בה, הרי הוא בשעת מעשה דבוק בשכל הפועל אותה, דהיינו שמתאחדים ממש. כי באמת אין מרחק וחתך בין הרוחניים. ואפילו כשבאים בגופים מחולקים, אבל השכליים שבהם אי אפשר לתארם בחילוקים. כי באיזה סכין תחתוך הרוחני וישאר נבדל? אלא עיקר ההבדל שנמצא ברוחניים הוא בתוארים. פירוש, משובח או מגונה. וגם בהרכבות, כי שכל המחשב בחוכמת כוכבים לא ידבוק במחשב חוכמת טבעיים, ואפילו באותה חוכמה עצמה נמצא הרכבות הרבה, כי אחד מתעלה על חברו אפילו בחוכמה אחת, ורק בזה ייבדלו הרוחניים איש מרעהו. אבל כששני חכמים מחשבים בחוכמה אחת ושיעור אחד במידת השכלתם, אז ממש מאוחדים המה, כי במה ייבדלו? ולכן כשנמצא אחד מחשב בפעולת חברו ומשיג את השכל מהחכם הפועל אותה, נמצא ששניהם מדודים בכוח ושכל אחד. ומעתה ממש מאוחדים, כמו איש שפגע רעהו האהוב בשוק ומחבקו ומנשקו. ואי אפשר לנתק אחד מחברו מרוב האחדות שביניהם.
מי הוא המחבר ביניהם? האור. אור מי שמחבר ביניהם, ולכן הם נמצאים הדבוקים זה בזה. לא בשכלם, אלא שכל נקרא כאן האור שמתלבש ברצון. אצלנו שכל נקרא מה שיש לי בכל התאים האלו, החומר הזה, זה נקרא שכל. זה לא שכל. השכל זה מה שממלא את החומר, האור. אז כל אחד מהחכמים, מחכמים, זאת אומרת שיש להם רצון די להשפיע, ואז לפי הרצון די להשפיע, לבוש דחסדים, הם מקבלים את אור החוכמה, הם נקראים חכמים, הם נקראים חכמי לב. לב זה נקרא רצון, שהאור חוכמה יכול להתלבש בתוך הרצון. זה על ידי דווקא כוח ההשפעה. זה לגמרי לא כמו שבעולם שלנו, שבצורה ישירה אנחנו מקבלים את המילוי השכל. ברוחניות ההשגה היא נקראת חוכמה. ההשגה יכולה להיות רק לפי מידת ההשפעה שבכלי. זאת אומרת, מי הוא החכם? מי שיודע להתגבר על הרצון שלו, ולא שהוא חכם בתוך התאים שלו השכליים. ואז אם שני חכמים כאלו, חכמי לב, עושים אותה פעולה ומגיעים לאותה תוצאה, נמצאים במדרגה אחת הרוחנית, אז הם דבוקים זה בזה. כי האור העליון, אמנם שבכל אחד מהם נותן מילוי שונה באופי של כל אחד ואחד, אבל מתגלה אותו האור, אותה המדרגה מתגלה. כמו שאומר, מי שמגיע לירושלים יודע שנמצא בירושלים, כולם יודעים ששם הם נמצאים. עכשיו תתחיל לחקור איזה התפעלות יש לכל אחד מירושלים, אתה תראה שכמו שפרצופיהם לא שווים, גם הנשמותיהם וכל היתר לא שוות. יש פסוק?
מה שאמרת עכשיו הקראתי מקודם.
לגבי... קראנו כבר?
יש לגבי החכמי לב.
נו.
הוא כותב ברבש, במהו תורה ומלאכה בדרך השם, אלו אנשים שהם עוסקים בתורה, בכדי לתקן את הלב, הם נקראים חכמי לב, היות שכל דבר נקרא על שם הפעולה. לכן התורה, מה שהם לומדים, תורה על הכוונה זו, נקרא חכמי לב ולא חכמי מוח, היות שהם צריכים את התורה לתיקון הלב.
איפה המיקם? שם, מנתף. נו, שינתף. כן,
רב, לפני איזה 3-4 ימים הזכרת מקרה שקרה לפני איזה 15 שנה. שני בעלי חוכמה, שני מקובלים, פגשו אחד את השני ברחוב, ואחד הרגיש את השני. אם אתה יכול לתת איזושהי, מה, איזה, והשתמשת במילה סקנינג, זה כאילו אחד סרק את השני, אתה יכול קצת טיפ-טיפה להרחיב על השדה הזה של שני מקובלים?
זה, אף אחד לא פותח את עצמו כלפי השני, רק התגלה ששניהם נמצאים בעולם האמת, בהרגשה, בהשגה, אבל כל אחד לפי דרגה שלו. זה נגיד כמו שאנחנו מזהים אחד את השני שנמצאים באיזשהו עיר זרה, פתאום אני רואה שאתה ואני שייכים לאותו סוג אנשים, באו מאותו מקום וכן הלאה. לא יותר מזה. אבל מי אתה, מה אתה בדיוק, זה לא ידוע.
יש איזה אינטראקציה שמקובל רוצה להיות קרוב למקובל אחר?
לא, 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 לא. לכל אחד יכול להיות תפקיד לגמרי שונה, ולא רוצים לגלות את זה לשני. זה... בקיצור, מי שנכנס שם הוא יודע מה הוא צריך לעשות. זה לגמרי לא... לא בגלל גאווה ואיזושהי שמירה על עצמו, אלא התפקיד מחייב את זה. אין בכלל איזה חשבונות אישיים, או מאולי עולם הזה בכלל הוא לא נחשב, זה ברור. כן.
הזכרת את המושג מידת ההשפעה כמה פעמים, אמרת שורש נשמה זה מידת ההשפעה. אפשר למדוד השפעה? זה, יש לזה דרגות, איכויות?
כל הסולם המדרגות זה מידת ההשפעה שאנחנו רוכשים. כל הסולם המדרגות זה כך. מה זה מדרגה? מדרגת ההשפעה. אני נמצא במדרגה 25. זה הגעתי להשפעה בגובה 25. ההשפעה המקסימלית שלי 125. כן?
בעולם שלנו קל, אני יכול למדוד, יש דומם, צומח, חי, מדבר וכו'. זאת אומרת, דרגות של נגיד איכות, וגם יש דרגות של כמות. אני לא מבין איך זה עובד בהשפעה, לא מצליח.
לפי המסך, לפי גודל המסך, שאתה מחלק את הרצון לקבל שלך, לתת ראשונות, למלכות, אתה מחלק את המלכות, ברית מילה, פריאה, עטיפת דמה, חשמל, נוגה וכו'. אתה מחלק את הדברים האלו, זה ברור לך כל אחד ואחד איפה שזה נמצא בתוך הרצון, ואתה עובד עם הרצונות האלו. עם כל אחד יחס ובקומבינשן, איך להגיד? ובשילוב ביניהם.
אז יש יחס בין הרצון לקבל שלי למידת ההשפעה? זאת אומרת, בעולם הזה נגיד?
אני לא יודע מה זה בעולם הזה. אני לא מדברים בכלל במה שאנחנו כאן חיים. החיים זה חיים, וזה משהו אחר, פנימי. כן, יצחק, כן, בבקשה.
רב, רציתי לשאול, האם יש ללמד מתוך התכונות הנטיות של האדם משהו על שורש הנשמה שלו? או שבכלל לא צריך להתעסק עם זה?
עוד פעם?
בעולם הזה, האם מתוך הנטיות שלי או מהתכונות שלי יש בזה כדי ללמד על שורש הנשמה, ואם בכלל צריך להתעסק בזה?
לא, להתעסק בזה בטוח לא. האם יש קשר? יש קשר ודאי בין תכונות הגשמיות לשורש נשמה, אבל לא שכדאי בזה להתעמק, כי זה מאוד תלוי בהרבה גורמים חיצוניים, איפה אתה נמצא במערכת הכללית ולאותו הזמן שאתה צריך לפעול ולעבוד. נותנים לך כל מיני כאלו דברים שאתה תתקשר בצורה מסוימת עם הסביבה, תזלזל בזמן מה, תתקשר עליה אחר כך אולי או איכשהו. יש הרבה כאלו מעברים שאדם עובר שהם לא בדיוק שייכים לשורש נשמה, אלא לתפקיד שלו בכללות הנשמות. זה מתברר לו מאלה ככה בדרך כמלווה. אין להתעמק בזה. כן.
אז מה השלב בעצם שאני מתחיל לגלות בכלל את שורש הנשמה?
מה השאלה?
מה השלב שבו אני מתחיל? מתי אני בכלל מתחיל לגלות את זה?
מידת המסירות שלך לכלי הכללי ולבורא שנמצא בה. בתוך המלכות הזאת. זה הגילוי הנשמה.
זה לא ברור, רב, אם אתה יכול לפרט קצת.
אני לא יכול. מידת ההשפעה שבאדם היא נקראת הנשמה שלו.
זו מידת ההשפעה או צורת ההשפעה?
לא, צורת ההשפעה זה צורת הנשמה. וואה. כן, תלס.
Rav, le titre de l'article, c'est l'intellect actif, en fait. Et tu as expliqué c'était quoi l'intellect?
Rav, המאמר קוראים לשכל הפועל, והתחלת להסביר קצת מה זה השכל.
Mais pourquoi on a rajouté actif sur, au mot intellect, en fait?
למה לכותרת הם הוסיפו את המילה הפועל?
אני לא יכול להגיד לך מה שהוא התכוון. אני חושב שקודם כל שכל זה אור שמתלבש בתוך הכלי, אור חוכמה. לפי האור הזה אנחנו מרגישים ומבינים את הבורא. לא לפי שאור החוכמה יתלבש בזה, אלא לפי כמה שאנחנו מסוגלים את אור החוכמה הזה לקבל באור דחסדים, בהשפעה. יש כאן יחס משותף בין חסדים לחוכמה. אני לא יכול לתפוס, זה לא כמו שבעולם שלנו. בעולם שלנו כן, זאת אומרת, מהו על העולם שלנו? איזשהו מידת האור שאני מסוגל לקבל אותו ברצון לקבל בצורה ישירה, ללא התלבשות בלהידמות לבורא. ולכן אנחנו מאוד מוגבלים בזה, בשכל שלנו כאן. והשכל הזה זה לא שכל הפועל, מפני שהוא לא מלמד אותנו הלאה מה אנחנו יכולים לעשות בלגלות את האלוקות. מה שאם כן, בעולם הרוחני אנחנו מקבלים את האור העליון, התגלות הבורא, בכלים דהשפעה שלנו. זאת אומרת, אני מגלה אותו בהבנה המלאה מי הוא, מה הוא. זה, נגיד, אני רואה אותך, אתה בשבילי סגור, השפה אני לא מבין, התכונות שלך פנימיות אני לא מבין, מחשבות שלך אני לא יודע, זה משהו שאתה נסתר ממני. בעולם הרוחני, אם אנחנו מתחברים, אנחנו יכולים להתחבר רק בצורה כזאת שאנחנו מחוברים. זאת אומרת שאני מייצר את תכונת ההשפעה שלי, והאור מתלבש בצורת ההשפעה שלי, ואז אני מבין אותו. זאת אומרת, אני מבין אותך, נגיד, אם אנחנו מחוברים. מבין כך ש... איך להגיד? מבין זה נקרא שהרצון לקבל שלי מקבל את התבנית שלך. אמן. ותבנית שלו, ותבנית שלו, וכל אחד ואחד. ויוצא שיש לי רצון לקבל של המלכות די אינסוף, גולמי, ללא שום צורה. ואני בתוך רצון לקבל הזה, על ידי ההשפעה והאהבה, בונה צורות לקבל אותך ואותו ואותו ואותו, את כל הצורות של הנשמות שמחוצה לי קיימות. אני בונה בתוכי מקום ללגו, ללגו הזה. ואז יוצא שאני כלול מכולם. אבל זה בתנאי שאני ברצון לקבל שלי, נותן לכל אחד מקום כמו בלגו. אני כבר מצייר אותו ששם אתה נכנס, הוא נכנס, הוא נכנס. איך אני יודע את המקום שלך? לפי מידת ההשפעה שלי אני נותן לך להיכנס. יוצא שכל הלגו יש לנו ב, אתה רואה שם ב, במסך של הסמל הזה של ה, של כן, הכנס במוסקבה העתידי, כן? אז בתוך העיגול הזה, כן? נו, העץ נגיד שלא קיים, לא חשוב. העיגול הזה זה כל הרצון שלי, ובתוך העיגול הזה אני נותן עכשיו משבצת לכל אחד ואחד, ויוצא שהעיגול הזה הוא מתמלא בנשמות, וכך אני בעצם, כמה שאני כולל נשמות, זה נקרא שאני מחזיר את הנשמה שלי אליי. כי היא עכשיו נמצאת מחוץ לי. זה נשפינרה לי שמחוץ לי. זה הכל נשמה שלי. אז התכונת ההשפעה שאני מייצר מעצמי, זה רק אמצעי כדי להחזיר לי בתוכי את הנשמה שלי. זה התנאי. זהו. מיקרופון.
Et s'il avait laissé que s'il avait pas ajouté le mot actif, en fait, on n'aurait pas compris, l'article aurait changé.
אם אולי היה מוסיף את המילה הפועל, אז מה, לא היינו מבינים את המאמר הזה?
השכל הפועל, הכוונה שבו אנחנו לומדים, הוא הפועל שלנו, זה הבורא, שאנחנו משיגים אותו, את התוכנית שלו, את העבודה שלו, שאנחנו נמצאים בזה עובדי השם. מה זה עובדי השם? אנחנו בעצמנו משתתפים בעבודה שלו. הוא פועל, זה עבודת השם, ואנחנו משתתפים בעבודה הזאת. אז אני כאן כן קורא עובד השם. בכמה שאני והוא נעשים כאן שותפים. אבל זה אך ורק על ידי זה שמתגלה לי השכל שלו. כי סך הכל במה שאני מגיע, אני מגיע לדרגה העליונה ביותר של כל הבריאה, שהיא התוכנית, עוד לפני התוכנית מטרת הבריאה, שהיא סוף מעשה במחשבה תחילה. מאיפה הוא התחיל? מנקודת השכל הזה שלו, ששם הוא חשב על כל הבריאה, ולזה אני מגיע. זה בעצם השכל הפועל, הנקודה הזאת הקטנה שממנו יוצא הכל, לזה מגיעים. אבל שוב אני אומר, זה פירוש שלי, יכול להיות שבמצב אחר יפרש אותו יותר עמוק, יותר אחרת אולי, אני לא יודע. כך הוא לא מסביר את הכותרת. אני אוהב בדיוק לסמוך על מה שכתוב. יש לך איזה פסוקים על זה?
כותב במאמר עצמו.
נו, איפה הוא כותב במאמר עצמו? מה? מה שכתוב שכל אדם, זה אתה מתכוון, או מה?
כן, נו, בתור א', ואיר דרך משל, תקרא את הפסקה הזאת.
כן, נו. אשר בכל פעולה שבעולם מדבק, בסדר, אבל...
ובעוד מקום, כאן הוא מסביר את זה בכללי, כן, בטור ב', ולכן כשנמצא אחד
תקרא
ולכן כשנמצא אחד מחשב בפעולת חברו ומשיג את השכל מהחכם הפועל אותה, נמצא ששניהם מדודים בכוח ושכל אחד, והם מעטה ממש מאוחדים, כמו איש שפגע רעהו האהוב בשוק ומחבקו ומנשקו.
זאת אומרת, אפשר... ממעשה חיכרנו, אחר כך אנחנו מגיעים להשכל של הבורא, בסדר, שכל הפועל, טוב. אם מסופקים בזה, בסדר.
כן? הוא אומר עוד, והמסתכל בפעולה וחושב בשכל התמון בה, הרי הוא בשעת מעשה דבוק בשכל הפועל אותה, דהיינו שמתאחדים ממש.
כן, בסדר. כן, יקוב. נו, אתה רוצה לשאול?
כן, כן. שאנחנו נמצאים ממולך כתלמידים, איך אנחנו נדבקים לשכל שלך?
מה זה אתה נמצא איתי? אני לא יודע. איתי זה נקרא נמצא, אם אתה נמצא, אם אתה מבטל את עצמך כלפי, אז אתה נמצא איתי? אם אתה לא מבטל רצון שלך כלפי רצון שלי, אתה לא נמצא איתי? מה זה איתך? בחלל אחד? נו.
נמצאים בלימוד משותף. אתה מלמד, יש כאן תלמידים.
זה לא נקרא איתי. זה בכלל לא שייך. ללמד זה לשמוע, זה לא נקרא שאתה... זה לא נקרא לימוד בחומת הקבלה. זה כמו שהוא אומר על השכל הפועל. החיבור צריך להיות פנימי, לא שאתה שומע מילים. חיבור צריך להיות ברצונות, רצונות, מטרות, פעולות משותפות. ככה זה לא הולך. ללמוד זה, מה זה נקרא תלמיד חכם? זה נקרא להפעיל תכונת ההשפעה, ואז אתה לומד חוכמה. אתה לא יכול לקבל ממני חוכמה אם אתה לא מפעיל את החסדים כדי לקבל את החוכמה הזאת. החסדים זה ביטול, החסדים זה חיבור, שאתה מוכן לבטל את עצמך ולקבל נגיד ממני. איך אנחנו מגיעים לשכל הפועל? על ידי זה שמבטלים את עצמנו, מה אני עושה? מה אמרתי? אני מפנה מקום בלב שלי לכל נשמה ונשמה, שהם כולם נכנסים כמו לגו וממלאים את הלב. זה נקרא שאני מחזיר את כל המציאות אליי. אבל במידה, על ידי מה? על ידי זה שאני מבטל את עצמי, כל המציאות חוזרת אליי. כן.
בעניין הזה ארז הררי מלוס אנג'לס שואל, לימוד בדרך של השוליה כמו נגר בדוגמה, ביטול למורד וקוט פה מוכרת לנו, ביטול לבורא עבורנו הוא ביטול הקבוצה. למה בדיוק להתבטל בה ואילו תבניות לספוג מהקבוצה?
דאגה. לא להתבטל, לא להתבטל, בוא נעשה ככה. דאגה הפנימית לחיבור החברים ודאגה למצוא את החיבור הזה שהוא קיים בתוך הקבוצה. לא לשכוח על רבי יוסי בן קיסמא, שנותן לנו דוגמה. כן, מוש.
אתה כמה פעמים כבר הזכרת במשך השיעור שכאילו כל מה ששייך לעולם הזה לא שייך לעבודה פנימית. עכשיו גם אמרת לאותה דאגה פנימית שאנחנו צריכים להגיע. השאלה של בשביל מה כל העולם הזה המורכב ואני מרגיש את עצמי בתוכו עם כל הפעולויות שאני עושה, אם אני סך הכל צריך להגיע לנקודה פנימית כזאת שהיא באמת לא שייכת לכל המציאות שאני מכיר, למה כל כך הרבה, בשביל מה אתה דברים?
אתה נמצא בהעתקה מעולם הרוחני כדי להגיע לעולם הרוחני מחוץ לו. דבר אחד. שתיים, אתה נמצא במציאות בעולם הזה, והמציאות הזאת היא בדיוק מכינה אותך להיכנס לרוחניות. אתה לומד, אתה עושה כל מיני פעולות, אתה מכין את עצמך לשלב הרוחני, ושלב הרוחני הוא רוחף מעל המציאות הזאת, לא שמנותק לגמרי, הוא רוחף על המציאות הזאת. נראה את זה אחר כך. אי אפשר, אני חושב, להבין גם כן חשיבות של העולם הזה בלי שרואים אותו מבחוץ. נראה לנו שסתם אנחנו חיים כמו בהמות וזהו. לא, אנחנו הרבה מאוד מההבחנות שבעולם הזה אנחנו צריכים לרוחניות. ודאי שהם מקבלים שם צורה אחרת, אבל אנחנו צריכים אותם. כן.
אז אפשר להגיד שהמציאות הזאת אני פשוט חייב לעבור אותה בתת הכרה, כמו שנגיד ילד הגיל שנתיים שלוש לא מכיר מה הוא עושה, ככה גם במציאות הזאת.
לא, אתה על ידי המציאות הזאת מתקשר לנשמות, אתה על ידי המציאות הזאת מחבר אותם, מתקן אותם, יש לך קשר עם היתר חלקי המציאות. לא, 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 העולם הזה הוא מאוד חשוב. אתה דרכו עושה, דרך הצורה הזאת אתה עושה המון תיקונים. אין לזלזל, זה בכל זאת עטיפה חיצונית שהיא לא מתבטלת עד גמר התיקון. עד גמר התיקון, ממש. רק בתנאי שכולם מתקנים את עצמם ומגיעים לחיבור רב פעלי מקפצל שקורה, העולם הזה נעלם מההרגשה שלנו. אז אנחנו אומרים, העולם המדומה. לא היה. הכל היה בדמיון שלנו. היינו צריכים לחיות בדמיון הזה כדי כל פעם מעליו לבנות העולם הרוחני שלנו. אבל עד אז חייבים לחיות בו. זה איזה מין צורת תמונה שבה אתה חייב לחיות. אחרת אין לך ממה לעשות כל פעולה ופעולה רוחנית. אלה רק מהעולם הזה. מה זה רבי שמעון מן השוק? שמעון מן השוק נופל לעולם הזה, לאבטיחים שלו נגיד, לבסטה שלו, אין לו כלום. כן? חוץ ממוכר את אבטיחים, בשבת יש לו כדורגל. זהו. מתוך זה עולה לדרגה האחרונה. אתה מתאר לעצמך איך, עד כמה שהדרגה הזאת היא חשובה, שהוא נופל לדרגה כל כך נמוכה כדי לעלות לדרגה כל כך גבוהה. אז נקבל חשיבות הזאת ונמשיך עם מודעות.
מודעות. הכל קשור אליך. קבלה לעם, מזמינים אתכם הצופים בבית, חברים ותלמידים מכל הארץ, להרצאת מבוא מרתקת עם מיטב המרצים. יום שלישי הקרוב, 3 במאי, 6:30 בערב, בתי קבלה לעם ברחבי הארץ. לפרטים והרשמה, 1-700-509-209, ובאתר kab.co.il. הכניסה חופשית בהרשמה מוקדמת. חמישי פתוח. קבלה לעם, מזמינים אתכם להצטרף אלינו היום, החל מ-6:30 לערב של שידורים חיים ואינטראקטיביים בערוץ ובאתר קבלה לעם. ונעבור לקליפ קצר על האירוע.
הנה זה בא. המסך שלכם בבית עומד להשתנות. זה אינטראקטיבי. זה דינמי. זה ישיר. זה חי. חמישי פתוח. יום שידורים מיוחד בערוץ קבלה לעם. מתחילים עם שידור חי ורציף באולפן הפתוח. ממשיכים עם תיאטרון, משפחה ואקטואליה, טוקבקים והתגובות שלכם. סוגרים את הערב עם המהדורה המרכזית באולפן הלילה. דירוג הגולשים, אורחים והמון הפתעות. אתם שואלים, אתם מדרגים, אתם מגיבים. חמישי פתוח, הערב ב-6:30. משודר גם באתר kab.co.il.
יחד, יחד, לשלמות ביחד, מה... נמצא.